שלום, שמי גבי עוגן, ואני מספר את הסיפור המשפחתי לעידו, הסבא שלו. כיוון שהוא לא איתנו, עידו לא הכיר אותו, ולכן אני מספר דברים שקרו לו, כדי שגם הוא ידע ויכיר, וגם אולי אחרים ישמעו את הסיפור המעניין, הזה. אבא שלי, קראו לו צימנט אימרה, הוא נולד בטרנסילבניה, רומניה, בעיר סטומארה, או אז קראו לו בהונגרית סטמר, ונולד ב-1905, ונפטר בארץ ב-1981. הסיפור שאני מספר קרה בקיץ 1944, במקום לא כל כך רומנטי, אבל מעניין. במחנה ריכוז בדכאו. הרבה לא סיפרתי לך עידו על התקופה הזאת. זה אולי הסיפור היחיד שכבר אולי שמעת בחלקו. זה לא סיפור שמספרים לילדים קטנים, אבל אתה די גדול, אתה כיתה ו' ואתה יכול לשמוע. לפחות חלק מזה. יש חלקים מזעזעים שצריכים עוד לחכות עד ש... תשמע אותם. אבא שלי היה עמד במסדר הבוקר במחנה. עכשיו, מסדר הבוקר זה היה מושג. זה לא אנשים הלכו והתפקדו וספרו אותם ושלום, אלא עמדו שם שעות. זה היה חלק מהדרך להמלל את האסירים שישו במחנה, שגרו במחנה. קראו לזה בגמית אפל, והמושג אפל הפך להיות למילת ציות לכל האסירים שנמצאו שם, שכמעט כולם היו יהודים. באותו בוקר בא מפקד המחנה ודיבר עליהם בגרמנית, ולא כולם ידעו גרמנית, אבל אבא שלי היה מורה להיסטוריה וגיאוגרפיה, שעבד בגרמניה לפני מלחמה. אמנם נולד בהונגריה, טרנסילבניה, אבל אחרי זה הלך לגרמניה ועבד בעיר המבורג, בבית ספר, ולימד שם עד 1933. אז הוא ידע היטב גרמנית, וזה שירת אותו כי הוא הבין כל מה שקורה מסביבו. ומפקד המחנה, או האיש מטעמו שעמד מול האפל, אמר ששאל אם יש בקבוצה הזאת שהוא עומד בפניה חשמלאי. עכשיו, במאמר מוסגר, כל דבר היה יותר טוב מאשר לעשות את העבודות שהאסירים עשו שם. הם חפרו וסחבו דברים כבדים ולא קיבלו מספיק אוכל. הזמן שיכלו להישאר בחיים היה די קצר. ולקבל איזו עבודה אחרת, זה היה מפתה. מצד שני, כשהציעו למישהו איזושהי הצעה, הגרמנים, אי אפשר לדעת מה יקרה אחרי זה. יכול להיות שיגידו, יש חשמלי ביניכם, מישהו היה מרים את היד, היו יורים בו רק בשביל השעשוע. אבל אבא שלי כנראה עשה את השיקול שכל דבר יותר טוב ממה שיש לו, והרים את היד. עכשיו אנחנו עושים פלשבק, אנחנו הולכים אחורה. הולכים אחורה איזה משהו כמו 15 שנה, 10 שנים. באותה עיירה שבה אבא שלי גר, אבא שלי אותו היה אז נשוי, ואנשים גרו, גם יהודים גרו שם והתפרנסו, ואז באותה התקופה, אולי בכל המאה הקודמת, אחרי התקופה הזאת, היו אומרים שיהודי שהיה לו לב, בתחילת המאה ה-20, היה קומוניסט. ואחרי מלחמת העולם השנייה, אם היה לו לב, הוא היה ציוני. אז אבא שלי היה שניהם. לפני מלחמת העולם השנייה, הוא היה חלק מהמחתרת הקומוניסטית, שעשתה פעולות נגד המשטר הימני קיצוני למדי של הגרמנים, של הרומנים ברומניה. ואחרי השואה, ראה שאין ישועה, ישועה ליהודים, אלא עברי ארץ ישראל, אז הוא נהיה ציוני. ואז כיוון שהוא היה באותה מחתרת נגד הממשל, הוא נאסר. כך שהוא כבר אז למד איך זה לשבת במחנה מאסר. אומנם זה לא הייתה מחנה השמדה, כמו אצל הגרמנים, או מחנה עבודה עד המוות, אלא מחנה ענישה, מחנה סגר, קייטנה לעומת המחנה של הגרמנים. אבא סיפר שהוא באיזשהו מסדר שם, אצל הרומנים, כולם ישבו על האדמה, ואז קראו בשמות והיה צריך לעמוד כדי לראות אם האסיר שהשם שלו היה רשום נמצא. אז המפקד הרומני קרא את השם שלו, זה היה צימנט, ואז פתאום הוא קם ועוד בקצה השני של המגרש קם עוד מישהו. מסתבר שאח שלו מעיר אחרת היה אסור גם, גם הוא היה במחתרת בלי שידעו אחד על השני. אז באותה תקופה אבא שלי לא יכול היה לעבוד, כי הוא היה מורה, אז הוא לא יכול היה לעבוד בבית הספר, כיוון שהוא היה מתנגד משטר, ואז התחיל לעבוד בכל מיני עבודות. הוא עסק בגלווניזציה, זה ציפוי של כל מיני מתכות, במתכות יקרות, בכסף ובזהב, תהליך מעניין מאוד, ועסק גם בחשמלאות, אז הוא לדע קצת חשמל, לא יותר מדי, לא למד את זה בצורה מסודרת. עכשיו אנחנו חוזרים לעבר הקודם במחנה הריכוז. ברגע שרצו חשמלאי, אמר אני חשמלאי. אם אני אחיה עוד יומיים שלושה ויתנו לי לאכול, זה כבר שווה את זה. נראה מה יקרה אחרי זה. ואז הוציאו אותו מהאפל, מהמסדר הזה, והובילו אותו לאיזשהו חדר, הכניסו אותו פנימה ואמרו לו, תראה, יש פה לפניך, עומדת פה מכונת רנטגן. כמובן זה לא היה בשביל האסירים, אלא בשביל הצוות הגרמני, אם מישהו היה חולה, אז הרופא היה בודק אותו עם מכונת רנטגן. המכונה לא עובדת. אתה חשמלאי, תתקן אותו. אז הוא אומר, טוב, אני אבדוק אותו. והשאירו אותו בחדר. היו לו שם כמה כלים, איזה מברג, איזה... אולי עוד משהו. הוא הסתכל על המכונה וגירד את הפדחת. מה עושים עם מכונת רנטגן? זו הפעם הראשונה שהם נפגשו, אבא שלי עם מכונת הרנטגן. עם שום מכונת רנטגן. כל מכונת רנטגן. ואז דבר היחיד שהוא ידע, זה כבר קרה לו בהיסטוריה החשמלית שלו, שמכונות לא עובדות אם לא מקבלות חשמל. אז מה שהוא הבין, ניגש לטקע, פרק אותו, ו... אלוהים גדול, חוט אחד היה משוחרר. יש שני חוטים שצריכים לתת חשמל. אחד מהם היה משוחרר. טוב, אז אבא שלי סידר את המגע, חיבר אותו מחדש, הרכיב את הטקע, הכניס את הטקע לשקע ואמר שמה ישראל. שמה ישראל כנראה עזר, כי ברגע שלחץ על כפתור ההפעלה נשמע זמזום. זמזום מבשר טובות שהמכונה כנראה חזרה לפעול. אם עובדת היטב או לא עובדת היטב, את זה הוא לא ידע. ומיד, לא, הוא לא קרא למפקד חזרה. הוא עושה את הטקע ופרק אותו מחדש. ניתק את המגע, ואחרי זה פרק את הגב של המכשיר, עם הברגים שלו, הסתכל פנימה, ואחרי זה חיכה שיבואו האחראים על העניין, לשאול מה קורה. באמת הגיע קצין, אומר, מה עם מכונת הרנטגן? הוא אומר, אבא שלי סיפר, הוא מצא את הבעיה. הבעיה היא במנוע שנמצא בתחתית המכשיר, הליפופים שם נשרפו, יש צורך לעשות חיות מחדש של המכונה, של המנוע. ויש כמה דברים שצריכים בשביל זה, אז צריך, אני מקווה שיש את כל הציון. אמר אבא ובליבו, התפלל שלא יהיה. ואומר, מה אתה צריך? אז אני אעשה רשימה. עשה רשימה. אז ברשימה הוא כלל חוט מצופה, או לא מצופה, באורך כזה וכזה ובקוטר כזה וכזה, ומברגים מיוחדים וטפסים מיוחדים. עשה רשימה שלמה וכתב צבע שמן ירוק וצבע שמן אדום, ומברשות בגודל מכמה גדלים, ועוד כמה וכמה. פריטים שהוא בדע אותם לפי הצורך, רשימה ארוכה, וידע היטב שבאותו מחנה שהוא היה בו, בטוח שאין את הציוד הזה. וכנראה גם בסביבה זה לא יהיה. ונתן את זה למפקד, ואומר, זה צריך, ואחרי עם זה אני אוכל לתקן את המכשיר. לא יודע אם הוא אמר לו שהוא כבר תיקן עשרות כאלה, אבל כנראה שהוא לא אמר, אבל אולי הוא אמר עוד משהו, אני לא יודע. והקצין אמר, בסדר, אז אנחנו נארגן לך את החומר. בינתיים, יש פה משרד קטן עם כל מיני ציוד של חשמלאי, אתה תהיה חשמלאי של המחנה, ועד שהציוד מגיע, ואז תטפל במכונת הרנטגן. ואז אבא שלי אמר הללויה בליבו, והוא אמר, יבול הר קומנדנט, זאת אומרת, כן המפקד, וככה הוא נשאר שם, ועברו שבועיים או שלושה, עד שכל הציוד שהוא הזמין הגיעו מברלין, שרק שם יכלו להביא את הציוד. בינתיים הוא עשה כל מיני עבודות, אם היה איזשהו קצר, אז הוא ידע לדקן את הקצר, לא דברים מסובכים. יש לך איזו שאלה, עידו, בקשר לזה?
לא.
אין לך? כנראה שאני מסביר ברור. Mm-hmm. טוב. זהו, הציוד הגיע. ואז אבא שלי ניגש למכשיר, הכין את כל הצבעים שהוא ביקש, עם המכחולים למיניהם, ואת החוט, ופתח את החוט, ומרח אותו באיזושהי לקה שהוא הזמין לכל האורך, ונתן לה להתייבש, ובאותו זמן התחיל לפרק את המכשיר. עכשיו, איך הוא פרק את המכשיר? אגב, הוא כבר פרק עם ארבעה ברגים, זה לא בעיה, אבל כל פירוק נוסף שהוא עשה, על יד כל בורג רשם מספר על הבורג, ועל החור שממנו הוא הוציא את הבורג. הוא פרק איזשהו חלק, רשם מספר על החלק, ואותו מספר על החלק השני שאליו הוא צריך להתחבר. וככה הוא עסק בפירוק הזה במשך איזה יומיים, שלושה, פרק את זה לגמרי. זה היה מפורק לאורך כל החדר, כל החלקים היו מונחים על הרצפה, על הכיסא, לא יודע מה היה שם, שולחנות. בכל אופן זה היה נראה כאילו יש שם פעילות רוכשת ומאוד מאוד חכמה של החשמלאי המומחה. ואחרי שזה כל זה התייבש, כולל החוץ שכל פעם צריך חלק אחר למרוח אותו בלקה, התחילה מלאכת ההרכבה. הוא עשה שם איזשהו תרגיל עם החוט, החליף, לא החליף, אני לא יודע. זה הוא לא סיפר לי, אבל עשה משהו עם החוט. ובאמצעות המספרים הוא הרכיב חזרה כל בורג וכל חלק בדיוק איך שהם היו. ואפרי בפלא לא נשאר לו אפילו חלק אחד עודף. אבא סיפר לי שהיה לו חבר שעשה דבר דומה עם האופנוע שלו, אבל בלי לכתוב מספרים. וכל פעם שפרק את האופנוע נשאר לו חלק מיותר. הוא סיפר שאחרי שנתיים שלוש היה לו אופנוע חדש. מכל החלקים שהוא נשארו בצד. טוב, זו הייתה בדיחה של אבא שלי, היו לו הרבה כאלה. טוב, בכל אופן המכונה הייתה מורכבת, אחרי שהמכונה הייתה מורכבת, אבא שלי פתח שוב את התקע, חיבר שוב את החוט, הכניס אותו לשקע ואמר שמו שמע ישראל אפילו פעמיים שלוש. הגיע רגע המבחן, כי אולי לא חיבר משהו טוב וזה לא יעבוד. לחץ על הכפתור, והזמזום המוכר והמעודד נשמע מחדש. וכאשר הגיע הקצין, אמר לו, המכונה עובדת, ואז בא הדוקטור שהשתמש במכונה והפעיל את המכשיר, וראה שהמכונה באמת עובדת, מכונת הרנטגן פעלה. ואז הוא קיבל את הג'וב. רק רגע. אז כפי שאמרתי, הוא קיבל את העבודה באופן קבוע, ובמשך משהו כמו חצי שנה, הוא היה שם תפקד בתור חשמלאי, עשה שם כל מיני דברים ותיקן כל מיני דברים, וביניהם מצא איזשהו מכשיר רדיו מקולקל של הגרמנים ותיקן אותו, מקלט בעצם, עם אוזניות, פרימיטיביות, לא כמו של היום, של האייפונים, לא היו כל מיני פודים להכניס לאוזן, וככה הוא שמע חדשות, בצורה מאוד שושוית וקדמית. היו תופסים אותו, לא היה נשאר חשמלאי, הוא היה מחושמל. והלך לחברים שלו, לבלוקים, הבלוקים זה המבנים האלה הגדולים מעץ, שבתוכו אנשים גרו, כשיכול היה, ובישר להם על התקדמות במלחמה, שבאותה שנה כבר הייתה הנחיתה של בעלות הברית בחופי נורמנדי, והייתה תקווה. הוא סיפר להם. זה שלב בתוך החיים שלו במחנה, ואחרי זה היו שלבים נוספים, אבל פה נסתיים הסיפור שלנו. איזושהי שאלה, עידו, משהו?
אבל מה קרה אחר כך?
מה קרה אחרי זה? אחרי זה הוא כבר היה יותר שם. לא יודע איך הוא, איך הוציא אותו מהג'וב הזה. אולי הוא חלה. והיו לו כמה קטעים קשה מאוד עד שהמלחמה נגמרה. אבל נשאר בחיים. כמו שאני מעיד פה וכמו שאתה מעיד פה. כי אם הוא לא נשאר בחיים, לא היה מספר ולא היה מאזין לסיפור הזה.